בוקר טוב, ובעזרת השם, שיעור התניא הזה, אנחנו בפרק י"א, בצור ירום, שיהיה השיעור הזה לרפואת אברהם בן ג'ולי במהרה בעזרת השם, לרפואת מאיר בן בתיה, לרפואת כל חולי עמך ישראל, ולהצלחת הקהילה היקרה בחדנס. אתמול דיברנו אור פנימי, אור מקיף, והבאנו את העניין של המלבושים שאדם שהוא מתלבש, כן, שיפריד מה שנקרא בין הבגדים שלו, שלא ילבש כמה שכבות ביחד. כי האור הזה המקיף, הוא עומד מחוץ למלבושים, ואז הבחינה שלו, העניין שלו זה שהוא דוחה את הקליפות, וברגע ששמים בגד על בגד ולא נותנים לאור המקיף להיכנס, אז הקליפות נאחזות, והקליפות זה גם שכחה וכו' ועוד כל מיני דברים לא טובים. וגם אמרנו, כן, אמר לנו פה בעל התניא שהביא את סנהדרין למתת עמוד א', שעל כל 10 מישראל יהיו מי שיהיו, אפילו רשעים גמורים, השכינה שורה. כיוון שעניין השראת השכינה במקום שיש 10 מישראל, הוא גם כן עניין של מקיף, שהרי לא מרגישים בה בצורה גלויה. זאת אומרת, הוא אומר, כל יהודי יש לו בחינת מקיף, ואז הבאנו אתמול את מה שהביא הארי בשער הכוונות. שאין לך דבר שמונע את הקליפות מלהתקרב לאדם, כמו אור המקיף. למשל, זה איפה שסיימנו אתמול. שבט יהודה זכה שההוראה תהיה ממנו, כמו שכתוב, לא יסור שבט מיהודה. מי אלה? הסנהדרין, ראשי גלויות שבבבל וחכמי ארץ ישראל, וגם המשיח שיבוא בעזרת השם, כולם מיהודה. וזה בגלל שיהודה מוקף באור מקיף. 3 אותיות של שם השם בהתחלה יש לו ליהודה, י' כו', ואז יש לו ד' באמצע, ובסוף יש לו את האות ה'. אז אנחנו רואים שביהודה יש לו את י' כו' כמלא. הכל אור מקיף. ד' שביהודה אמרנו רומז לדוד. ואומר רש"י על הפסוק גור אריה יהודה. על דוד נתנבא בתחילה. גור, למה אמר לו גור? בהיות שאול מלך עלינו. עוד ששאול היה, אז הוא אמר עליו גור. אתה מוציא והמביא את ישראל. לבסוף, אריה. כשהם ניחו עליהם. למה דוד הצליח בכל אשר פנה? שואל שאלה. אומר כי האור היה מקיף אותו, וזה הדלת שביהודה. ולכן אדם שיושב בסוכה, עצם הישיבה בסוכה מקיפה אותו לכל השנה. כי המקיפים שלה חזקים מאוד. גם הנענוע שבלולב מוליך ומביא, מעלה ומוריד מגן עליו. כל הרוחות הרעות של השנה מתבטלים עקב זה. לכן, בכל מקום שיש 10 יהודים, יהיו מי שיהיו, השכינה שורה. דבר עצום, לא משנה מי אלה, מי היהודים האלה, יש 10, השכינה שורה. הנקודה היסודית שלמדנו מבעל התניא היא, שכל אחד יבדוק באיזה דרגה הוא נמצא. האם יש לו שליטה מלאה על היצר הרע? והוא אף פעם לא גובר בו, או שיש לו שליטה, אבל לפעמים הוא גובר בו, או האם בכל יום יצרו גובר עליו, שאז ידע איך לנהג את עצמו במידת הרחמים, שחס ושלום לא יצא מהעולם הזה ערום כמו שהוא בא. לא באנו לעולם הזה כדי לצאת ממנו עם שקים ריקים, באנו למלות אותם בכל טוב, ועם זה לצאת לעולם הבא, מלאים במקרא, משנה, גמרא, אגדות וחסידות ומוסר וקדושה וטהרה. חבל על כל יום שעובר, חבל על כל יום שעובר על האדם בלי המעשים האלה. טוב היעדרו, לפחות הוא לא היה חוטא. אומר, טוב היעדרו של האדם, לפחות הוא לא היה חוטא, אבל אם האדם נמצא ולא מונח בדברים האלה, אז מה יצא לו? הפסיד. סופר על פרופסור אחד שהיה בקי בתנך. הוא בא אל הצמח צדק, האדמור השלישי של חבד, ושאל אותו, למה במגילת אסתר בדרך כלל המילה יהודים כתובה ביוד אחת? אבל כשמדובר על הגזרה כתוב יהודיים עם שני יהודים. שואל אותו שאלה, למה פה זה עם שני יהודים? ענה לו הצמח צדק, שיוד זה 10, וזה רומז על 10 כוחות הנפש. לנפש האלוקית יש 10 כוחות, כמו שאמרנו, שכל ספירה וספירה זה הנהגה וזה כוח בעולם. וגם לנפש הבאמית יש 10 כוחות. זה לעומת זה עשה השם, כמו שיש מצד הקדושה, יש בדיוק גם מהצד ההפוך. ישנם יהודים שמונהגים על פי 10 הכוחות של הנפש האלוקית. זה יוד אחת. וישנם יהודים שמונהגים על פי 10 הכוחות של הנפש הבאמית, זה היוד השנייה. המן הרשע רצה לחלות את כל היהודים. גם את אלה שמונהגים על פי 10 הכוחות של הנפש הבאמית. יש פה משהו מאוד מאוד יפה. זה גם מה שרצה לעשות היטלר עם אח שימו ושם זכרו שם רשעים מרכב. אליהו, יש פה דבר ממש יפה. תשמע, אומר הרב, על איזה פרופסור אחד, אנחנו נחזור בקצרה, כן? רק התחלנו את זה. על איזה פרופסור אחד שהיה בקי בתנך. הוא בא אל הצמח צדק, האדמור השלישי של חב"ד, ושאל אותו, אומר לו, תגיד לי, למה במגילת אסתר, בדרך כלל, כל מקום שכתוב המילה יהודים, היא כתובה ביוד אחת. אבל כשמדובר על הגזרה, כתוב יהודיים עם שני יהודים. שאל אותו שאלה, אמר לו, מה זה? אז הצמח צדק אמר לו, תשמע, יוד אחת רומזת על 10 כוחות שיש באדם. אחד שזה בא על אלה ששומרים מצוות וכו' וכו' קרובים לקדוש ברוך הוא, אז זה יוד מצד הקדושה של 10 הכוחות, 10 הספירות וכו' וזה. הוא אומר, והיהוד השנייה שייכת גם ליהודים, אבל אלה שלא קרובים לקדוש ברוך הוא, לאלה שבאים ל10 כוחות האלה מצד הנפש הבאמית. הביא לו את אלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא מצד האלוקית, ואת אלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא מצד הנפש הבאמית. אז הוא אומר לו, המן הרשע רצה לחלות את כל היהודים, גם את אלה שמונהגים על פי 10 הכוחות של הנפש הבאמית, וגם את אלה, נפש האלוקית. למה זה דומה? היטלר ימח שמו ושם זכרו. מה, היטלר היה אכפת לו מי עובר, מי, הוא חיפש את כולם, הוא לא הבדיל, לא היה אכפת לו מי, יהודי זהו נגמר. הוא לא הבדיל אם היהודי הזה שומר מצוות או לא שומר מצוות. כולם. תראה, זה בדיוק אותו דבר, הדבר הזה, הרעיון הזה. אומר, כולם היו שווים בעיניו. אחרי שאותו פרופסור קיבל תשובה שביהודי לא מזלזלים, גם אם שולטים בו 10 הכוחות של הנפש הבאמית, ולכן גם אותו אסור להרוג, שאל אותו שוב אותו פרופסור, אם כך, מדוע אנחנו מוצאים גם אחרי ביטול הגזרה שכתוב יהודים עם שני יהודים? למה אתה, הנה, תראה, אחרי ביטול הגזרה, שפסקה הגזרה, כן? אמר לו, הנה, עדיין כתוב עם שתי יהודים. מה, אתה בוא תגיד, שיהיה עם יהוד אחד, שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא, רק עם הנפש האלוקית. כי התבטלה הגזרה, אין כבר את אלה שעבדו את הקדוש ברוך הוא מצד הנפש הבאמית. שאלת צמח צדק. אמר לו הצמח צדק, אחרי שבני ישראל עברו את הגזרות של המן, וראו את הישועה, חזרו גם אותם יהודים בתשובה. וכולם נהיו יהודים שמונהגים על פי הכוחות של הנפש האלוקית. ואז שני היהודים השתוו לדרגה אחת. הרי לנו שבכוחה של גזרה להפוך אדם שמתנהג כמו גוי ליהודי כשר. כנראה שאותו אפיקורס, אחרי שקיבל תשובה כזאת מהרב, והגיע למסקנה שצריך ללמוד תנ"ך עם מפרשים. לא ללמוד את זה ככה. אומר פה הרב, אשרי אדם שלומד את דברי בעל התניא ומפנים אותם וחי איתם. כשיש לאדם ילדים קטנים הכל נראה טוב ויפה, אבל כשיגדלו הילדים זה המבחן האמיתי. אומר פה הרב, בצעירותי ראיתי איך הורים מתנהגים, איזה התפרצויות, איזה דיבורים. לא התפעלתי, לא מזקנים ולא ממגבעות. אמרתי לעצמי, עם ההורים אין לי מה לדבר, אבל נחכה ונראה מה יהיה עם הילדים שלהם. וכך היה, ראיתי אחד לאיפה, אומר, ראיתי אחד אחד לאיפה הם הגיעו. ומצד שני ראיתי שכל אלה שהלכו בדרך של ענווה וחסידות, כל ילדיהם יצאו קדושי עליון, שמורים אחד לאחד, חיבורים נעים, התנהגות נעה, כי הכל תלוי בהורים. אם אדם לא ידאג מעכשיו למתי הוא רוצה לחכות, אם לא עכשיו ומתי, אם כשתגיע לגיל 70 תתחיל לטעות על הראשונות, מי ישמע לך אז? אחרי שאדם לומד את הדברים האלה, הוא צריך להגיד לעצמו, אני הולך לבנות לי חיים כמו שצריך. אם לא יעשה כך, טוב מותו מחייו. השם יתברך סילק את אברהם אבינו 5 שנים קודם זמנו, רק כדי שלא יראה את הפשע של עשיו. כי אין לך דבר שמדאיב את נפש האדם יותר מזה שילדיו עוזבים את דרך התורה והמצוות. איך כתוב? קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגוג ומגוג. מפחיד. קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגוג ומגוג. איזה דבר זה מפחיד. ואם אדם לא ידאג לעצמו, אף אחד לא ידאג לו. ברוחניות אין קיצורי דרך. אם אתה לא תמסור את הנפש על הילדים שלך, ואם אתה לא תהיה מופת הדור בשבילם, אף אחד מהם לא ילך אחריך. הם יצחקו עליך ויבזו אותך, עד שיתקיים בך הפסוק, וחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כיוון שאור החיים הקדוש מלמד אותנו יסוד, אם אתה אומר פה דבר מאוד יפה של אור החיים, אם אתה תדבר מנשמה תאורה, כולם יבינו. אבל אם תדבר מתוך עבירה, מתוך גוף לא טהור, אף אחד לא יקשיב לך. ולא רק שלא יקשיבו לך, אלא יזלזלו בך. וגם יקומו עליך בביזיון, ויאמרו לך, שתוק, מה אתה רוצה מאיתנו? על מה אתה דן בכלל? עד שאומר לו, טול כסה מבין שיניך, ומשיב לו, טול קורה מבין עיניך. וזה היה הכוח של בעל התניא, לתת לך הבנה מהי המדרגה שלך. שגם אם נדמה לך שאתה באמת קדוש עליון, הוא יעמיד אותך בדיוק על המדרגה שלך. שים לב, כל מה שיש פה, בעל התניא, הוא אומר ליהודי את האמת בפנים. הוא לא נותן לו לזוז מילימטר, לא לפה ולא לפה. למה? כי הוא אומר, תשמע, אחרי 120 למעלה בשמיים, אין הנחות בשמיים. אין הנחות. על כל דבר, קירות ביתו של אדם יעידו. אבן מקיר תזעק. הקירות יעלו למעלה וידברו. אומר לך, תשמע, בוא, אני אלמד אותך. מה יש בך? איזה יצרים. איך אתה אמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא? איך אתה אמור לעשות דברים? לא נותן לזוז. אבל, מה לעשות? יש פה מתיקות גם מאוד גדולה. מי ש... יקשיב וילך ויישם את מה שיש, כל דבר שכר בצידו מה שנקרא.
זה האמת.
בדיוק. אמר לי פעם איזה חסיד חב"ד באוסטרליה, לא זוכר, דיברנו איזה הקשר של משהו. אמן. אז אמר לי, אתה יודע, האמת יצא פעם ערומה לרחוב. וכולם התחילו לצעוק לה, וואו, הלו, הלו, מה את עושה? אמרת להם, מה אתם רוצים? לכי תתלבשי, איך את הולכת ככה ברחוב ערומה? את לא מתביישת? אמרת להם, לא, אני האמת. זאת אומרת, כשיש אמת, אין חשבון. תגיד את האמת. קשה לך, לא קשה לך. צדקה ממני, עם יהודה ותמר. גם אם היא כואבת, תראה עם יהודה ותמר. מה הוא אמר? אני מעדיף להתבייש בעולם הזה ולא בעולם הבא. ברוך השם, סיימנו את פרק י' א', אנחנו מתחילים את פרק י' ב'. ברוך השם, בפרקים הקודמים הסביר האדמו"ר הזקן שצדיק זהו מי שהטוב של נפשו האלוקית גובר על הרע של נפשו הבעמית, עד שהצליח לגרש אותו לגמרי מעצמו ויגרשו וילך. בפרק זה ידבר הרב על מדרגת הבינוני, שהוא גם כן לא עושה שום טעות, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, אבל עדיין היצר קיים אצלו. הוא לא גירש אותו לגמרי. זהו ההבדל בין צדיק של בעל התניא לבינוני. כלומר, למרות ששניהם לא חוטאים כלל, שניהם לא פוגמים אפילו כחוט השערה, אבל מכל מקום הצדיק גירש אותו לגמרי, ואילו אצל הבינוני הוא עדיין קיים, אלא שכל פעם הוא מתגבר עליו מחדש. לפי בעל התניא, הגדרה של בינוני שונה ממה שכותב הרמב״ם. אומר פה בפרק ג' מלכות תשובה, הלכה א' ב', אומר, הרמב״ם אומר ככה, שמחצה זכויות ומחצה עוונות נחשב לבינוני, 50-50, אומר זה בינוני. כי שם הרמב״ם דיבר בלשון השאלה, שהרי גם הרמב״ם מודה שמי שובר, כאילו הרמב״ם חילק, אמר בוא נעשה כאילו 50-50, כל עוד הוא עומד בין זה לבין זה, בלשון השאלה, הוא בינוני, הוא באמצע כאילו. לא באמת התכוון לזה. שהרי גם הרמב״ם מודה שמי שעובר אפילו על איסור קל מדרבנן נקרא רשע, כמו שאומר בעל התניא. כל שכן מי שיש בו 50% עוונות. אלא כוונת הרמב״ם כאמור היא בלשון השאלה, כי האדם נידון לפי רוב מעשיו. ולכן, אם יש בו רוב זכויות הוא נקרא צדיק בדינו. כלומר, רק לגבי פרט זה, שיצא זכאי בדין הוא נקרא צדיק. והבינוני הוא שלעולם אפילו ברמז, אפילו במחשבה, אין הרע של נפשו הבעמית גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, זאת אומרת את הגוף שלו. בינוני של בעל התניא, איך אנחנו אומרים, אלוואי בינוני. זה דרגה... כן, היו צדיקים גדולים, כשהגיעו לבעל התניא והתחילו ללמוד את התניא, אמרו, הלוואי בינוני, אנשים שידעו את כל התורה בעל פה.
רבא.
אומר ככה, הוא לא בא לידי חטא ממש, אבל בגלל שהוא עדיין לא סילק את היצר מקרבו, יש לו נטייה לחפש קולות. תראה מה זה, זה דבר שאנחנו אלופים בו. תראה מה הוא אומר. פה הוא אומר ככה, והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, דיינו את הגוף, להתלבש בגוף להחתיו, הוא לא בא לידי חטא ממש. אבל, בגלל שעדיין הוא לא סילק את היצר מקרבו, עדיין יש בו את היצר הרע הזה שכל פעם אומר לו דברים. הוא אומר, יש לו נטייה לחפש קולות. הוא אומר, אני פטור ממעשר, אני פטור מפתח אליהו, אני פטור מהקטורת. הוא מחפש כל מיני דברים כאלה שבאמת יש פוסקים שמתירים. זה נקרא הולכי עקלקלות. הוא אוהב להקל בכל דבר שהוא מוצא הזדמנות לכך. יש מן דאמר שלא צריך להכין כלי לנטילת ידיים. יש מן דאמר שכל הבית נחשב כ-400. יש מן דאמר שאפשר לישון בלי כיפה. יש מן דאמר שאפשר לישון גם בלי ציצית קטן. יש מן דאמר שטבילת מקווה זהו דבר מיותר. וכן על זה, כל פעם אומר מן דאמר, מן דאמר, כל פעם יש מישהו שאומר. כל פעם הוא מחפש את אלה שמקילים. וכן על זה הדרך, אומר הרב שלחפש כל מיני קולות והקלות זה לא דבר טוב. דהיינו, לשון בעל התניא, ששלושה לבושי נפש הבעמית, שמחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה. הוא אומר, יש מחשבות שאסור לחשוב, דיבורים שאסור לדבר, מעשים שאסור לעשות. כל אלה יונקים את חיותם מהסתרה אחרה. למשל, כאשר מתעוררת אצלך שנאה על בן אדם, או הקפדה על אשתך, סימן שהקליפה עדיין מושלת עליך. תראה מה אומר פה. לפעמים אדם יש לו חילוקי דעות עם מישהו או עם האישה וכו'. הוא פתאום מרגיש שהוא מקפיד, כאילו תוכן את הנושא. הוא אומר, תדע לך, זה עדיין אומר שהקליפה עדיין מושלת עליך. לכן אסור לתת לשכל להתרכז בדברי שטות. אלא יש להשתדל שהמוח יהיה עסוק רק בדברים מצוינים. למה? כמה מפחיד השכל, כי זה מחשבה רודפת מחשבה. אין וקום, אין חלל ריק. כל הזמן, מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה. אז כשקורה לאדם איזה משהו, אם הוא, מה שנקרא, מכניס מחשבות לא נכונות, זה כמו כדור שלג שהולך ונראה. מתחיל קטן ואז הוא נהיה מפלצת. אסור שתהיה שעה פנויה. כי הזמן הפנוי הוא מסוכן ביותר. גם דיבור בגנותו של יהודי, לפי תורת הסוד, מוריד להשפטות את נשמתו של המדבר. כתוב בספר שולחן שבת, פרשת תולדות, שאחת הסיבות שקעו עיניו של יצחק אבינו, הייתה כדי שיבוא יעקב ויתול את הברכות. כי אם יצחק היה רואה את יעקב לפניו, הוא לא היה מברך אותו. שהרי ברצונו היה לברך את עשיו. שואל הרבי, וכי בשביל זה היה הקדוש ברוך הוא צריך לעבר צדיק כמו יצחק אבינו? מה בשביל זה צריך לעבר אותו? תראה זה דבר מפחיד. לא היה פשוט, היה פשוט יותר לגלות ליצחק את מהותו האמיתית של עשיו, תבוא תגיד לו עשיו כך וכך. כשהוא רשע, וממילא היה יצחק מעביר את הברכות ליעקב. אלא אומר הרבי שהקדוש ברוך הוא לא רצה לספר לשון הרע אפילו על עשיו הרשע. וכך מבואר גם בגמרא בסנהדרין י' עמוד א', שבימי יהושע כאשר חטא אחן ומעל בחרם, שאל יהושע את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי חטא? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, וכי דילטור אני? אומר לו, מה אני רכיל? מה אני מלשן? לך תל גורלות. ולכן הקדוש ברוך הוא העדיף ליטול את מאור עיניו של יצחק, כדי למנוע מעשיו לקבל את הברכות, מאשר לגלות ליצחק את האמת על עשיו. תראה מה זה. אומר פה, מכאן עלינו ללמוד, עד כמה צריך להיזהר שלא לדבר לשון הרע על שום אדם ישראל. שהרי הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לדבר לשון הרע אפילו על עשיו הרשע. ואם כך, אוי לאותם אנשים שלא יודעים לשים מחסום לפיהם ומדברים בגנות אחרים. הם לא יודעים שמשם באים כל הצרות רחמנא ליצלן. גם צריך להיזהר מאוד בעניין המעשים, כי המעשים זה כבר פגם חותך בנפש. הרב זכר דוד, נראה לי זה, עליו השלום, שהיה רב באיטליה לפני כ-200 שנה, כותב שעוונות רגילים נרשמים על העצמות. כל חטא שלא תוקן, הוא נקלט בעצמות. כמו שכתוב, ותהי עוונותם על עצמותם, ככה אומר יחזקאל. אבל העוון שקשור ליסוד, הוא נמצא בכף היד. כל מה שקשור ליסוד לברית זה בכף היד. בסוד ידיכם דמים מלאו. ואז הידיים לא יכולים למשוך ברכה. לכן אדם צריך להיזהר שלא יביא את עצמו לידי מעשים שיגרמו שלא יהיה לו דיבור עם השם. למה נוטלים דווקא את הידיים? אומר, מה הרעיון? בגלל שהעיקר הדבקות לחטא היא בידיים, כי הידיים עושים את המעשה, זה מה שחותך בנפש, המעשים בידיים. אדם שיוצא מבית הכיסא, אפילו אם לא עשה צרכיו, צריך ליטול את ידיו. והרי כל הגוף היה בבית הכיסא. אלא שבקדושה של האדם, הכל מתרכז בידיים. לכן יש לנו 10 אצבעות. וכתוב בזוהר שהם כנגד 10 הבריחים, שהיו מבריחים מן הקצה אל הקצה. כל אצבע יש בה הרבה סודות עליונים. דברים שאי אפשר לעמוד על סודם, בגלל עומק הדברים. לכן כף היד של האדם היא קדושה מאוד. ומשה רבנו שידע בכל זה אמר לאותו רשע, למה אתה כרעך? מה אומר לו משה? למה אתה משתמש ביד שהיא אמורה להיות המושך של הברכה? אם היד אמורה להיות מושך של הברכה, איך אתה הולך ואתה מכה אותו? בידיים, במה שאמור למשוך ברכה? להיות ההפך מהמשכת הברכה. אומר פה דבר יפה, אבל לא יהיה לנו זמן, הוא כתב בספר הקנה, הוא מתחיל להביא פה 10 דברים בעניין של נטילת ידיים. הרי מה אנחנו אומרים בפתח אליהו? אנחנו אומרים חסד דרועה ימינה, גבורה דרועה שמאלה, נכון? יש לנו את יד ימין חסד ויש לנו את יד שמאל גבורה. יש לנו 5 ו-5, יש לך פה, שים לב, פרק 1, פרק 2, פרק שלישי, 1, 2, 3, 4, יש לך 12, אנחנו נמשיך את זה כנגד שם הוויה וכו' וכו', בעזרת השם נמשיך מחר.